שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביגדל אהב. הוא איתנו מאז 2007, ומאז הספיק לעבור מיתוג מחדש, כששינו את שמו ממס הכנסה שלילי למענק עבודה. כיום נחשב מענק עבודה לאחד האמצעים העיקריים, שבאמצעותם מנהלת הממשלה מדיניות רווחה וצמצום פערים חברתיים. הוא גם שינה את רשות המיסים, בכך שהפגיש אותה לראשונה עם אוכלוסייה גדולה, שעד אז לא באה כמעט במגע עם רשויות המס. סחירים שאינם מרוויחים מספיק כדי לשלם מס הכנסה. האורח שלי הפעם הוא יגאל ימיני, מנהל תחום בכיר מענק עבודה ברשות המיסים. וביחד נסביר לכם מי זכאי למענק עבודה, איך מחשבים את המענק, איך מגישים בקשה למענק, ונגלה לכם כמה דברים שאולי לא ידעתם על האותיות הקטנות ועל האוכלוסיות שנהנות מתנאים מיוחדים. שלום יגאל, מה שלומך?
ברוך השם בסדר, מה שלומך בידן?
בתור התחלה הבא, תסביר לנו קצת את ההיגיון שמאחורי מענק עבודה. למה, איזה מטרה חברתית הוא בא לשרת, ולמה אנחנו עושים את זה בצורה הזאת, ולא דרך נגיד קצבאות למשל, או נקודות זיכוי במס?
לפני שנתחיל, לכל כול נבין מה זה מענק עבודה. מענק עבודה אינו תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המיסים מכוח חוק מענק עבודה, או בשמו המלא, חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח עבודה וצמצום פערים חברתיים, המוכר יותר כחוק מענק עבודה. גובה המענק יכול להגיע אלפי שקלים. חייבים לציין שאין באפשרותה של המדינה להיטיב עם עובדים בעלי שכר נמוך. אביטל, אני חוזר ואומר, שים לב, האוכלוסייה שלנו זה אנשים בעלי שכר נמוך. האמצעים מתחת לסף הכנסה המחייבת בתשלום מס הכנסה.
כלומר, רגע אחד, אני מבין מדבריך. קודם כל, אנחנו מדברים על אנשים שהשכר שלהם כל כך נמוך, שהם לא משלמים מס הכנסה, לכן לא יועיל לתת להם נקודות זיכוי במס.
נכון.
מצד שני, אמרת, החוק נקרא החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח עבודה. כלומר, אנחנו לא הולכים על קצבאות בו, מכיוון שקצבא אתה יכול לקבל גם אם אתה לא עובד.
נכון.
אז זה בעצם הדרך להוסיף הכנסה לאנשים שמרוויחים שכר נמוך, לאנשים שהם,
בדיוק,
לא יגיד עניים, כי זו לא הגדרה מדויקת, אבל שרמת הכנסה שלהם היא נמוכה, אבל מבלי לייצר תמריץ, תוך כדי שאתה מייצר תמריץ לעבודה.
טוב, חוק מענק עבודה בעצם הוא תמריץ. מטרת העל של חוק מענק עבודה הינה לשפר באופן ממוקד את רווחתם של משפחות עובדות ברמות השכר הנמוכות. בדגש, שים לב אביטל, בדגש למשפחות עם ילדים שהן האוכלוסייה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר לעוני. לאחר למעשה, מענק עבודה מהווה תשלום כספי כפונקציה של שכרו של העובד.
למה דווקא רשות המיסים משלמת אותו? למה לא דרך ביטוח לאומי, למשל?
רשות המיסים יש את כל המידע. למשל, תכף במשך השיחה, אנחנו נגלה שיש תנאים. אחד התנאים זה נדלן לצורך העניין.
כן.
יש לנו מידע שאינו נמצא בביטוח לאומי.
רבה. לצורך העניין.
כאשר מטרות, אני רוצה לחזור ולומר, שהמטרות שהמדינה רוצה להשיג בעצם בתשלום מענק עבודה, לעודד אזרחים להשתלב במעגל העבודה, תמריץ ליציאה לעבודה, להגדיל את ההכנסה הפנויה של העובדים בעלי ההכנסות הנמוכות, ולהביא צמצום פערים הכלכליים והחברתיים בין בעלי שכר הגבוה לבין שכר הנמוך.
אוקיי, אז עכשיו, אמרת שזה ממוקד במשפחות עם ילדים.
נכון.
זה זורק אותי כבר לשאלה של בעצם התנאים לזכאות. מי זכאי למענק עבודה?
אוקיי. לפני שניכנס לתנאי הזכאות, נבהיר שניתן להגיש בקשה למענק עבודה בגין שתי שנות מס האחרונות בלבד. כלומר, אם היום אנחנו בשנת המס 24, ניתן להגיש בקשה עבור שנות המס 22, ו-23 בלבד.
אוקיי.
זכאי למענק עבודה רק מי שעמד בשנת המס 2023 בכל שלושת התנאים הבאים.
אנחנו מדברים כרגע על 2023, אבל אם למשל אתה רוצה להגיש ל-22, אז התנאים הם אותם תנאים, רק הפרמטרים הם אחרים.
נכון. בדיוק. התנאי הראשון בעצם זה מישהו עובד שכיר והוא עצמאי. שים לב, יש עניין שאנשים חושבים שעצמאים לא זכאים למענק עבודה, אבל כן זכאים למענק עבודה בדיוק כמו השכירים.
לפריך את המיתוס, עצמאים כמו שכירים זכאים למענק עבודה.
שהם עלו ל-21 שנים. כלומר, אותו זכאי חייב שהוא כבר בן 21 שנים ויש לו ילדים. מה הכוונה ילד? ילד שמי שטרם עלו לו 19 שנים בשנת הזכאות.
רגע, מי שאין לו ילדים לא זכאי למענק עבודה?
לא, לסיים ואני אגיד לך.
אוקיי.
או מי שמלו ל-55 שנה ומעלה גם ללא ילדים. לא חס וחלילה שאין לו ילדים, הכוונה, הם לא עונים להגדרה של ילד. ילד זה מי שמלו לו 19 שנים. כלומר, יש ילדים גדולים כבר.
כן.
ברוך השם, בסדר, גדולים. פשוט 55 ומעלה גם לא צריך את התנאי של הילד.
כלומר, זה כדי לא להדיר אנשים שהיו להם ילדים, ועכשיו נכון. הילדים עברו את גיל 19, אז אומרים, אם אתה מעל גיל 55, גם אם הילדים שלך נכון. מעל גיל 19, או אפילו אם אין לך ילדים,
נכון.
אתה זכאי בכל זאת.
נכון מאוד.
אוקיי.
התנאי השני בעצם זה מבחן הנדלן. אדם, אם במהלך שנת המס 2023, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו, כלומר בתא משפחתי, זכות מקרקעין נוספת בשיעור של 150%, הוא יהיה זכאי למענק. אבל אם יש לו עוד זכות מקרקעין מעבר לדירת מגורים יחידה שלו, מעל 51% הוא תשאלי לו זכאות.
מה זה בעצם דירת המגורים?
הרציונל, הרציונל...
להצהיר שאני גר בה, או ש...
לא, דירת מגורים. יכול להיות שאתה גר ברחוב לצורך העניין, ויש לך דירת מגורים יחידה, זה בסדר, אין לנו בעיה. אבל אם יש לך מעבר לדירת מגורים יחידה, זכות מקרקעין כלשהי, מעל 50%, אתה תפסל.
כבר דירת מגורים כאן, כדי להבחין את זה מ... לצורך העניין, משרד, או
קרקע... נכס עסקי לא נחשב כדירת מגורים, כמובן. והתנאי השלישי מוחלק לשתי קבוצות. זה מבחן ההכנסה, התנאי של ההכנסה. שים לב, אם יש לו ילד אחד או שניים, או שגילו 55 שנים ומעלה ללא ילדים, התוצאה מתקבלת מחלוקת סך הכנסת העבודה או הכנסה מעסק בשנת 2023 צריכה להיות גבוהה מ-2,320 ונמוכה מ-6,980. חודשי. כן. איך זה עובד? מה זה הכנסה חודשית ממוצעת? לוקחים את כל הכנסה שנתית, מחלקים אותה במספר חודשי עבודה בפועל. או פעילות עסקית,
כן.
וקבלת הוצאה של הכנסה חודשית ממוצעת.
כלומר, אם נגזרת... עבדתי 4 חודשים במהלך השנה, רק 4 חודשים, ועוד 8 חודשים לא עבדתי.
נחלק את זה ב-4 חודשים, הכנסה חודשית ממוצעת שלך לפי 4 חודשים.
אי אפשר להרוויח הרבה כסף במשך 4 חודשים, ואז לא לעבוד במשך השנה, ולהגיד אני זכאי למענק.
כי החוק בא, לא נשכח, אחת המטרות זה לעודד תעסוקה.
כן.
לא לשבת בטלים בבית.
כן.
מי שהורה יחיד, במשפחה חד-הורית, ויש לו עד 2 ילדים, נדרש הכנסה חודשית ממוצעת שלו גבוהה מ-1,420 ונמוכה מ-10,570 שקלים לחודש.
כלומר, יכול להרוויח קצת יותר,
נכון.
ועדיין להיות זכאי למענק.
הטווח הכנסות המזכה במענק, להורה יחיד, הוא הרבה יותר גבוה, כי המדינה מבינה את הצורך, הם יוצאים מאוחר.
מפרנס לבד. לעבודה,
חוזרים באותה מוקדם, הם לא חלקם, לא כולם עובדים במשרה מלאה, חלקם במשרה חלקית. לכן הטווח הכנסות המזכה שלהם הוא יותר גבוה.
ומי שיש לו 3 ילדים? ומעלה.
3 ילדים ומעלה.
דיברנו עד עכשיו על ילד או 2.
התוצאה מתקבלת מחלוקת סך הכנסה של מ3 ילדים, אישה נשואה, גבר נשוי, גבוהה מ-2,320 ונמוכה מ-7,650 שקלים. אבל אם זה הורה יחיד עם 3 ילדים ומעלה, בין 1,420 ונמוכה מ-12,900 חדשים, שקל חדש.
כלומר, אתה צריך, חדש. אוקיי, אז כדי להיות זכאי למענק עבודה, אתה צריך להיות בגיל המתאים, כלומר, מעל גיל 21.
נכון.
אתה צריך שיהיו לך ילדים או שתהיה מעל גיל 55. בדיוק. ואתה צריך להיות, לעבור את מבחן הנדלן, זאת אומרת שלא יהיה לך יותר מאשר דירה אחת.
נכון.
או, כלומר, שלא יהיה לך 50% כאילו מעל.
מעל 50% בזכות מקרקעין כלשהי.
כן, מעבר לדירה
שינה, אחת. שינה דרך מגורים.
ואתה צריך לעמוד בטווחי השכר, כשטווחי השכר הם משתנים בהתאם אם יש לך ילד 2 או 3 ילדים, ובהתאם אם אתה נשוי נכון. או לא נשוי.
נחזור על ההגדרה של הורי יחיד, בשבילך, כן. זה עובד שהוא הורי לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו. אחד בנפרד מההורי השני ואין לו בת זוג, ולרבות אדם אחר ידוע בציבור כבן זוגו. יש לציין גם משפחות של
הורות משותפת.
הורות משותפת. כן. שניהם מקבלים, שניהם יחשבו כהורי יחיד.
הורות משותפת כן. עכשיו כהורי יחיד. נכון. גם אם זה אנשים שהיו נשואים בעבר, ועכשיו
נכון.
ההסדר ביניהם הוא סביב הילדים. ש...
בדיוק, כן.
כל אחד הורי יחיד.
בדיוק.
אוקיי. עכשיו, רגע, מביא אותי לשאלה, איך משפיעה ההכנסה של בן או בת הזוג על העניין הזה? זאת אומרת, אם אני כן. מרוויח לצורך העניין בסכומים שאתה ציינת כאן, יכול להיות זכאי כאשר לבת זוגי לצורך העניין יש הכנסה שהיא פי 4 מזה?
נכון. אכן יש השפעה של הכנסה של בן זוג. ייתכן מצב שהמענק יוקטן או אף ישלל בשל הכנסות בן הזוג. בחוק מענק עבודה קיים מנגנון של הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג. כאשר הרציונל שעומד מאחורי ההחלטה הזאת, כלומר מי שלו הכנסה גבוהה, אינו זקוק לתמיכה. בסביבה של המדינה יש למספיק
כן.
הכנסות.
כן.
יש תקרות הכנסות. לצורך העניין דוגמה, מי שיש לתא משפחתי לשני מהזוג 16,600 שקלים ברוטו ממוצע חודשית, תשאלה לזכאות.
זאת אומרת, אם הבן או בת הזוג מרוויחים מעל 16,600, זה נכון לשנת 2023, נכון, כמובן.
כמובן, כמובן. המספרים שאנחנו אומרים פה, הסכומים, תייחסים לשנת המס 2023.
מעל 16,600, גם אם אני עומד בסכומים שאתה ציינת, אני כן. לא זכאי בכל זאת, כי בת הזוג שלי מרוויחה מעל נכון. 16,600.
אבל אם הכנסה של שני הזוג פחותה מ-15,000 שקל לצורך העניין, לא תהיה קטנה והתקבל את המענק במלואו.
כלומר, אם בת זוגי מרוויחה פחות מ-15, אני זכאי כאילו...
שניהם ביחד, שניהם ביחד 15.
שנינו ביחד.
שניהם ביחד, כן.
ואם
כן.
שנינו ביחד מעל 15 והיא לא הפרעת 16-600?
יש מצב שהיא תיפגע.
זאת אומרת, יש איזשהו מנגנון של הפחתה.
נכון, יש הפחתה, יש מנגנון בסעיף 5 שקובע את כל ה...
בכלל, איך מחשבים את המענק? מהו המענק בעצם?
כן.
מה גובה?
קודם כל, עוד נקודה רוצה לציין אותה, המענק מוגדל בשיעור 150%.
אוקיי.
החוק מקנה מענק מוגדל ב-150% למי? לכל מי שעובד עוד עצמאית. אישה, אישה כאישה. שעובדת וימצא בטווח הכנסות המזכה שעליו דומנו לפני כן, יכולה לקבל 150% מענק. ומיועד הורי יחיד. גם הורי יחיד זכאי ל-150% מגובה המענק.
חוץ מהעובדה שטווחי השכר הם אחרים עבור הורים יחידים, הורים יחידים גם זכאים ל-150%.
מענק יותר גבוה.
כן,
נכון.
מענק גבוה יותר.
אני אביא דוגמה. עובד אין סועה שיש לה 3 ילדים. מקבל שכר חודשי ממוצע נניח בין 4,030 ל-5,370 לחודש. סכום מענק החודשי יכול להגיע ל-810 שקלים לחודש. במונחים שנתיים, תכפיל את זה ב-12, נניח שעבדה 12 חודשים, יכול לקבל 9,720 שקלים לחודש. בוא נניח שגם הבן זוג שלה מרוויח ועובד, וכל אחד מהם מסתכר כ-5,300 שקלים ברוטו לחודש, היא יכולה לקבל 9,720, כמו שאמרנו, הוא יכול לקבל 540 לחודש, כלומר 6,480, ביחד יכולים להגיע ל-16,200 שקלים מענק שנתי ממענק עבודה.
לא מעט כסף.
לכל הדעות מדובר פה בסכומים לא מבוטלים, לכל אזרח, מיוחד לאותם עובדים, שגם הבן זוג שלהם עובד. עדכון חשוב לגבי הורי יחיד שקיבל קצבת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מגודלים. כידוע בחוק מענק עבודה בסעיף 6ג, הוא קבע שיש לקזז מגובה המענק החודשי, מענק עבודה החודשי, את גמלת הבטחת הכנסה ומזונות המוגדלת ששולמה על ידי ביטוח לאומי.
שזו, אוקיי, יש גמלה שמשלם ביטוח לאומי, להורים יחידים.
הורים יחידים רק.
שזה הבטחת הכנסה מוגדלת.
ומזונות מוגדלים.
ומזונות מוגדלים.
המחוקק קבע שצריך לקזז את ההפרש, כלומר, את החלק המוגדל, לקזז אותו מגובה המענק החודשי.
כי זה סוג של כפל הטבה.
בדיוק, נכון, נכון. לשמחתנו, ברוך השם, הממשלה החליטה לבטל את הגזר הזה. משנת 2023 לא יבוצע יותר קיזוז.
זאת אומרת, הורים יחידים שמקבלים, יש להם זכאות בביטוח לאומי, למענק
הכנסה
מוגדל.
חלק מהמענק יהיה כפל גם.
מקבלים גם את ה-150% מענק עבודה אצלנו, גם את המענק הבטחת הכנסה מוגדל בביטוח לאומי.
בדיוק, נכון מאוד.
מצוין.
אבל אני רוצה גם לצלנו נקודה מאוד חשובה, שהחוק קבע שגובה תשלום מענק החודשי, המינימלי לתשלום יהיה 30 שקלים. זאת אומרת, שאם הזכאות למענק חודשי נמוכה מ-30 שקלים לחודש, אזי התובע לא יהיה זכאי לקבל מענק עבודה בגין אותה שנה.
אוקיי. אבל בוא ניגש רגע באמת לאיך מחשבים. אתה אומר, 30 שקלים, 800 שקלים. מה קובע אם זה יהיה 800 שקלים בחודש או יהיה 30 שקלים בחודש?
מה קובע? חושב שההכנסה, דיברנו על זה קודם.
איך הנוסחה? איך מחשבים בעצם?
לוקחים את ההכנסה החודשית, את השנתית של מגיש התביעה של הזכאי, מחלקים את זה מ-12, מקבלים תוצאה של הכנסה חודשית ממוצעת.
אוקיי.
היא הנגזרת של החישוב שקובע החוק איך לחשב את גובה המענק.
אוקיי.
כלומר, הנגזרת הכי חשובה שלנו פה בעצם, זה גובה הכנסה החודשית.
איך משולם המענק? איך אנחנו מעבירים את הכסף הזה?
כן, הפי הוראות חוק מענק עבודה, המענק משולם במספר תשלומים, עד 4 תשלומים, בהתאם למועד הגשת התביעה. כמעט בכל רבעון, פחות או יותר. כך שאדם שיגיש תביעה בכל שנה, יהיה לו תזרים מזומנים בכל רבעון. תחשוב, אתה הגשת השנה, תקבל כבר בפעימות, שנה בעד כבר אתה מגיש, יהיה לך סוג של תזרים מזומנים
כל רבעון. במקום לקבל את כל ה-16,000 הזה בשנה לצורך העניין במוכת אחת, אתה מקבל את זה פרוס לאורך זה, ככה שזה יהיה דומה יותר לשכר, שנכנס לך ופשוט מגדיל לך את ההכנסה החודשית שלך.
נכון, זה התוספת.
דרך אגב, חייבים להגיש עד מועד מסוים בשנה?
בהחלט, עד סוף השנה. בדואר אפשר להגיש עד סוף השנה.
כלומר, עכשיו שנת 2024, אני עד סוף שנת 2024 יכול להגיש ל-22, 23.
נכון, נכון.
תמיד שנתיים אחורה.
בדיוק, כמו שהבנו לפני כן.
אבל אין שום חשיבות לי אם לאורך השנה אני מגיש בינואר או בדצמבר או במרץ.
זה משנה, ואני אסביר. החוק קובע את אופן התשלום המענק בידי שכיר ועצמאי. אם הוגשה התביעה עד ה-30 ביוני 24, ישולם המענק בארבע פעימות, ארבע תשלומים, במועדים הבאים, ב-15 ליולי 24, ב-15 אוקטובר 24, ב-15-24 וב-15 לפברואר 25.
מדי 3 חודשים בעצם.
נכון, פחות או יותר. אם הוגשה התביעה לאחר 30-6 עד ה-30 בספטמבר 2024, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים. 15 אוקטובר 24, 15 דצמבר 24 ו-15 לפברואר 25.
ואם זה מספטמבר לדצמבר?
זה ישולם בשתי פעימות.
הבנתי.
בדצמבר ובפברואר. ומי שיגיש לאחר 15 בדצמבר, יקבל את המענק בפעימה אחת ב- 15 לפברואר 2025. אני רוצה רק לציין נקודה מאוד חשובה, שאם סכום המענק הוא קטן מ-900 שקלים, אותו אזרח, אותו זכאי, יקבל אותו בפעימה אחת, את ה-900
שקלים. כלומר, כל עניין התשלומים האלה, כמה פעימות בשנה, רלוונטי רק כאשר המענק עצמו הוא מעל 900
שקלים.
אם הוא מתחת ל-900 שקלים או לא. איך מגישים בעצם?
תהליך הגשת התביעה, רשות המסים מאמת עמלה בנושא הזה, הבינה את הצורך של אותם אזרחים.
יכול לתאר לעצמי שמטבע הדברים הייתה אצלנו שאיפה גדולה שההגשה תהיה כמה שיותר פשוטה, כי אנחנו בכל זאת מתעסקים באוכלוסייה שבדרך כלל לא באה במגע עם רשות המיסים.
נכון. תהליך הגשת התביעה הוא מהיר ופשוט ביותר, ואינו כרוך בתשלום כלשהו. ואין צורך להיעזר בסיוע בתשלום. אנחנו רואים תופעה מסוימת של הרבה חברות שפונות, מוצאים את הזכאים בדרך לא דרך, ומגישים בשמת מענק עבודה, שזה אסור לעשות את זה.
אוקיי.
ולוגרים גם קופון, לוקחים איזה 30% מגובה.
עמלה, בעצם. עמלה.
אז אני חוזר ואומר, אין צורך להיעזר בסיוע בתשלום, ממש פעולה מאוד פשוטה, ואני אסביר. יש שני דרכים. הדרך הראשונה, במצורות טופס מקוון באתר רשות המסים. השימוש פתוח לכולם, גם למי שלא הגיע
כמובן
בעבר.
כמובן ברקע לפרק הזה שאתם מאזינים לו עכשיו, אתם תמצאו את הקישור לטופס המקוון הזה. לכל התפסים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו.
ביצורת האזור האישי, אפשר להגיש את הבקשה גם פעם ראשונה, פעם היה הלך רוח שאי אפשר להגיש בקשה באינטרנט, מי שלא הגיש בעבר. זה כבר מזמן נסתיים, אפשר להגיש בקשה ראשונה למענק עבודה, מצוא טופס מקוון באתר רשות המסים.
פעם היה עניין שאת הראשונה אתה חייב להגיש בדואר,
שיהיה
אצלנו זיהוי, ורק אחר כך אתה יכול באינטרנט. אין לזה יותר, נכון? מההתחלה באינטרנט.
מזמן. מזינים את מספר המעסיקים שהיו לך ובין הזוג, בת הזוג, ואם היית עצמאי, לא היית עצמאית בשנת המס 2023, מאשרים את פרטי חשבון הבנק המותקנים ברשות המסים.
חשוב מאוד, כי את המענק מעבירים לחשבון בנק. נכון. צריך שיהיה לנו...
המערכת מבצעת אימות חשבון בנק, אבל מאוד חשוב להקפיד. חבל סתם לעכב את התשלום על טעות בהקלדה. ומאשרים את התצהיר, ומומלץ להדפיס אותו בכדי לקבל מידע נוסף, מי שרוצה, מול המוקד הטלפוני של רשות המסים. הגשת התביעה...
רגע, ומי שבכל זאת רוצה ללכת לדואר? עדיין יכול?
ברשותו, בטח. זכותו על המילה.
מה עושים? בדואר מחלקים לך את הטופס? אתה בא עם טופס מוכן?
בדואר זה מדובר על טופס מקוון. כלומר, אתה בא לפקיד הדואר עם תעודת זהות וצ'ק, צילום של צ'ק, או אישום מניהול חשבון בנק שהבנקים פיסחה, שזה על שמך בלבד, לא השם האחות, האבא והאימא, חשבון הבנק חייב להיות של מגיש התביעה. לאחר שהוא מזדהה, הבנק הדואר, הפקיד, שואל אותו כמה קומות עבדת, כמה קומות אשתך עבדה, אם אתה עצמאי או לא עצמאי, ומדפיס לו את הטופס, ונגמר הסיפור. באותו ערב הטפסים נשלחים לרשות המסים, בלילה, דרך המחשב, ומתבצעת בדיקת הזכאות.
אוקיי. עכשיו, כמובן, מי שרוצה לבדוק על יבש, אם הוא זכאי או לא זכאי. כן. אם יש לו טעם להגיש או אין לו טעם להגיש, למרות שיש לציין, התהליך שאתה תיארת עכשיו הוא תהליך שנינו עשינו אותו גם בסימולציות כאלו אחרות, הוא לוקח דקה בערך.
דרך המקוון ממש דקה, דקה וחצי מקסימום.
דקה, דקה וחצי לוקח, אבל נגיד בכל זאת, אני לא רוצה להיכנס לדקה, דקה וחצי הזאת סתם, אני רוצה לבדוק האם אני זכאי או לא זכאי.
יש לך יישום אינטרנט בדיקת זכאות, אתה יכול להכניס מספר.
סימולטור כזה.
סוג של סימולטור, אתה מכניס בו תעודת זהות שלך, ואתה מקבל את הפרטים המדויקים.
ואם אני לא רוצה עם התעודת זהות שלי,
אז יש לך סימולטור שאתה יכול לשחק איתו, נכיס חומי, מספר ילדים.
זאת אומרת, יש גם יישום שבו אתה שם את התעודת זהות שלך ואומר לך אם אתה זכאי או לא, ויש גם סימולטור שהוא אנונימי, כן? שאתה יכול להכניס פרטים...
נכון,
בדיוק. רק כמה ילדים יש לך וכמה אתה מרוויח, בלי להגיד לנו מי אתה, וגם יכול להגיד לך אם אתה זכאי או לא.
זה הכלים שלנו מאוד חשוב. לחשוף אותו בפני הציבור, כי הציבור, כמו שאמרנו, אין לו קשרי גומלין עם רשות המסים, לכן אנחנו קלים כמה שיותר פשוטים וכמה שקלים לתפעול.
כמה אנשים מגישים כל שנה?
כל שנה מגישים כמעט 450-500 אלף אזרחים מגישים.
ויש לך מושג אם זה...
בפועל כ-70...
מה הפוטנציאל?
הפוטנציאל הוא בסביבות 440 אלף. 430, 440 אלף פחות או יותר בכל שנה. כאשר... המימוש, שיעור המימוש עומד על 73% פחות או יותר בשנים האחרונות.
שזה הרבה או מעט? אני מניח שאנחנו לא המדינה הראשונה שמשתמשת.
נכון. ביחס למדינות אחרות בעולם, כמו שאתם יודעים, בארצות הברית כבר פועל הרבה שנים בצורה כזו או אחרת, שם הגיעו ל-70% רק לאחרונה. ושם יש חובת דיווח כללית.
דוח שנתי, כן.
ולנו אין את הדיווח הזה, ועם כל זאת אנחנו קלנו 70% בלי חובת דיווח.
תגיד, שאלה שעולה מדי פעם, עכשיו שדיברת על דיווח, אז קפץ לי. למה בכלל האזרחים צריכים לבקש את המענק? למה שהרשות לא מתשלם אותו אקטיבית?
שאלה מצוינת. צריך להבין שלרשות המסים אין קשרי גומלין עם רוב האוכלוסייה הזכאית למענק עבודה, מאחר ואינם חייבים בהגשת דוחות. רובה אינו מגיע לסף הכנסה.
גם בארצות הברית, אבל שהם כן חייבים בהגשת דוחות, מגישים. עדיין מבקשים. נכון. נכון? זה לא...
נכון, לא קשור. רוב האוכלוסייה אינם מגיע לסף הכנסה, מחייב בתשלום מס הכנסה, ומשכך גם אינם מגישים בקשות לחזר מס וכדומה. לכן אין לנו שום מידע על מספרי חשבון הבנקים של אותם אזרחים.
זה חשבון הבנק בעיקר שהוא העניין.
הוא הבעייתי, נכון.
שאנשים...
ולא רק, יש גם מספר מעסיקים. אנחנו רואים את התופעה הזאת שאזרחים שיהיו זכאים למענק עבודה, משנה לשנה מספר המעסיקים שלהם השתנה, הוא לא אותו דבר. לכן חשוב לנו מאוד לבדוק את המידע שהוא נכון, ולא לגרום לבירוקרטיה מיותרת, ולפנות אליהם בחזרה, בוא תחזיר את המענק עבודה שקיבלת ביתר.
הבנתי.
זה הסיבות העיקריות. סתם דוגמה, אנחנו שולחים הודעות יזומות בכל שנה, פעמיים בשנה.
כן.
שנה האחרונה, ב-2023 ששלחנו עבור שנת 2022, נשלחו כ-300,000 מכתבים, הודעות יזומות, שלום, אביטל, התרחמת הזכה למענק עבודה, לך תגיש. החלק שהגיש, כ-70% מהם הגישו, ראינו תופעה שכמעט 10,000, בין 10,000 ל-20,000, לא זכאים לאחר הגשת התביעה.
למרות שאנחנו, לפי הנתונים שלנו, חשבנו שהם זכאים. כן זכאים.
נכון.
כי השתנו המספר המעסיקים, השתנתה המשכורת,
נכון. נכסי נדלן, כזו נכס פתאום, עוד נכס, לא מכרו אותו.
הבנתי. אוקיי. האם יש איזשהם אוכלוסיות שאנחנו דיברנו על חד הורים, אבל יש בטח עוד אוכלוסיות שיש להם תנאים מיוחדים, נגיד ככה, במענק עבודה.
במסגרת תוכנית הכלכלית 2021, הוחלט לסייע לנשים שחלה עליהם הוראות החוק להעלאת גיל הפרישה. כידוע בין יתר באמצעות הטבות שנקבעו בחוק מענק עבודה.
כן, נזכיר, בשנת 2021 זה היה, או 22, במסגרת חוק ההסדרים, הוא עלה גיל הפרישה של נשים מ-62 ל-65.
נכון, והם רוצו להביא עוד כלי שיעזור להם להתמודד עם ההחלטה להגדיל את גיל הפרישה. לפי ההחלטה, לפי החוק מענק עבודה, יינתן מענק עבודה מוגדל לנשים עובדות, שבשנת הזכות בגינה החלה תיקון, בחוק גילן עולה על 60 שנים, ואינו עולה על 67 שנים, והן עובדות ומרוויחות שכר נמוך. יש לתת תשומת הלב שהרציונל של התיקון החוק בא עם ביטול קצבת הזקנה, בהתייחס רק למי שנולדה מיום ראשון לראשון 1960 ואילך. זאת אומרת, מי שנולדה לפני שנת 1960, תמשיך לקבל קצבת הזקנה במלואה, ולא אוכל עליה התיקון בחוק מענק עבודה. לדוגמה,
כי היא לא מושפעת בעצם מעלת גיל
נכון,
הפרישה.
כן. לדוגמה, מי שבשנת הזכות 2023 הייתה בת 64, לא תהיה זכאית למענק המוגדל, לפי חוק זה. למה? מאחר ונודע בשנת 1959.
כלומר, נשים שנולדו אחרי 1960...
ראשון לראשון, 1960.
ראשון לראשון, 1960, החל מגיל...
החל מראשון לראשון, 1960 ועלה.
לא, אני מתכוון...
החל מגיל 60.
ממתי הם זכאיות? החל מגיל 60 ועד גיל 67, זכאיות למענק עבודה מוגדל. מה זה מוגדל? כמה מוסיפים להם?
בואו נראה. קודם כל, התנאים, אותם תנאים.
כן.
כבת המענק. כלומר, היא צריכה
אותם
להיות
סכומים,
הגיל.
אותם סכומים, עניין הגיל, המגלן.
לא, הגיל. לא את הסכומים, אני אציין. הגיל, קודם כל הגיל שעונה, יכול להיות בין 60 שנים, ואינו עולה ל-63 משנת המס 2023.
כן.
תריך הלידה לאחר
רגע, הראשון. רגע, אמרת 67, לא 63, סליחה.
כן, זה בחוק, אבל החוק הזה זה מדורג.
מדורג.
עם השנים, הבנתי. עד גיל 67, כן. כל האוכלוסייה תיכנס.
הבנתי.
כרגע, ב-2023, 2024, בוא נפחית 1960.
כי בעצם מי שנולדה אחרי 1960, ב-2023, היא
יכולה להיות... 58, לא 57, 63, בדיוק. כן. זה הנקודה. וגם כמבחן הנדלן חל עליהם.
כן.
והכנסה החודשית הממוצעת, שים לב הטווח שלהם, הוא בין 870 שקלים, ונמוכה מ-8,430, ויכול לקבל מענק בסך 1,140 שקלים לחודש. שזה המון.
כן.
זה המון.
וואו.
תכפיל את זה ב-12, אתה יכול להגיע לסכום אסטרונומי.
כן.
ש-13,000,
אבל יחסית למי שמרוויח סכומים כאלה, זה
13,680 שקלים.
כן.
זה מענק מאוד גבוה.
אוקיי, איזה עוד אוכלוסיות יש, יש להם תנאים מיוחדים? אני מניח שאנשים עם מוגבלות,
כן. למשל. עובדים שנקבע להם שכר המינימום מותם, זו אוכלוסייה מאוד ספציפית, וחוק מענק עבודה נתן לזה התייחסות מאוד מיוחדת. אם ראינו כל את התנאים למענק עבודה,
רק שיש... נגיד שכר מינימום מותאם,
נקבע על ידי שכר, ידי משרד העבודה בלבד, לא על ידי ביטוח לאומי.
המשמעות של זה עבד, זה שכר מינימום שהוא
נכון,
נמוך
שהוא
יותר, נכון?
משרד העבודה, הבחור, אותו עובד, עובר ועדה מסוימת, והיא רואה, בודק את היכולות שלו, והיא קובעת למעסיק כמה לשלם לו. הם לא אנשים שיודעים לעשות, לנהל מסע ומתן עם המעסיקים שלהם. נקבע להם השכר,
כמה שנים. יכול להיות גם גבוה יותר משכר המינימום של כל המשק? לא רק נמוך יותר?
לא ראיתי מקרה כזה.
זה בדרך כלל נמוך יותר.
נכון. אז לגבי אותה אוכלוסייה נקבע בחוק שהם לא צריכים לעבוד בתנאי של ילד אחד לפחות.
אוקיי.
כלומר, אם הוא בן 21, לצורך הדוגמה, ואין לו ילד אחד לפחות, הוא יהיה זכאי למענק עבודה בתנאי שעמד בתנאים. כלומר, איך זה נקבע שכר מינימום אותם? מה נודה משרד העבודה? נניח שנקבע לו 50% שכר מינימום אותם. אנחנו לוקחים להכנסות שמופיעות בחוק. אם הכנסה מינימלית זה הפעם 320 שקלים לחודש, הוא מכפיל את זה ב-50%. כלומר, הוא כבר נכנס...
אנחנו מדמים לו מה היה בעצם השכר שלו, אם הוא היה, לא היה נקבע לו שכר מינימום אותם.
אז הכנסה חודשית ממוצעת שלו, שהוא כבר זכה ממנה לקבל את המענק, זה מ-1,160 שקלים.
הבנתי.
זה התוצאה של האוכלוסייה הזאת. אבל אם נחזור לנשים המבוגרות, ברשותך אביטל, החוק גם קובע לתת להם מקדמה בשנה שוטפת. עד פה, עד כה דיברנו על שנת 2023. אישה מבוגרת, שמענו שנודע אחרי 1960, יכולה לקבל מקדמה בשנה שוטפת עבור שנת המס תביעה 2024, סליחה.
כן.
היא יכולה להגיש את הבקשה הזאת באופן מקוון, ואנחנו מתבססים על הצהרה שלה, מה גובה הכנסה חודשית ממוצעת שלה, ועל נתונים של ביטוח לאומי. והיא יכולה לקבל מקדמה בשיעור של 75% מגובה המענק שלא תהיה זכאית. כמובן ששנה הבאה אנחנו נבדוק את זה עוד הפעם, נקבל את כל המדעים מכל המעסיקים, נעשה חישוב מחדש.
כלומר, יכולה לקבל כבר עכשיו ב-2024 75% מהמענק שהיא
הגיעה לכאורה, לפי הנתונים.
בגין 24?
נכון, לפי הנתונים שהיא הזינה וביטוח לאומי, של המקדמה בשיעור 75% שתשולם ב-3 פעימות בלבד. ושנה הבאה שיברך חישוב חדש, אנחנו כמובן נקזז את המקדמה, ונעשה לחישוב מחדש ותקבל את היתרה של המענק שלו הזכאית.
אוקיי, בסדר גמור. יגאל ימין, תודה רבה לך.
תודה רבה, ויטל.
חשוב מאוד, ועד כאן פודמס להפעם.
תודה.
יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו קישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המיסים שהוזכרו במהלך הפרק.